רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. בעלי עסקים ויזמים, טורק מחפשת אתכם. טורק היא מותג מתקני ההיגיינה המקצועי המוביל בעולם. מכירים את מגבות הנייר בגליל ואת המתקנים שמחזיקים אותן? טורק מייצרת ומוכרת מתקני נייר, מתקני סבון ונוזלים היגיינים בהיקף של למעלה משני מיליארדי אירו בכל שנה, ביותר מ-110 שווקים בעולם. טורק מחפשת מפיצים עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה והשאירו פרטים.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. קודם כל, תודה רבה רבה לעשרות מכם שהסכימו להתנדב ולתמלל פרקים. זה לא פשוט, זה עבודה לא קלה בכלל. ממש ריגשתם אותי, וכבר יש לנו עשרות פרקים מתומללים, מה שמגדיל את החשיפה שלנו, מאפשר גם לכבדי שמיעה ולחרשים לגשת לחומר שלנו. אז באמת, שוב תודה. מי שעדיין רוצה להתנדב, יכול לכתוב לי הודעה בפרטי, ברשתות החברתיות, ואשדך אתכם לפרק שעוד לא תומלל. אנחנו מתקרבים יפה ליד, אבל יש עוד קצת. עכשיו לפרק שלנו היום על הקבינט. ראש הממשלה המנוח יצחק שמיר נהג לומר שבכנסת אפשר לשמור סוד בין שני אנשים רק בתנאי שאחד מהם מת. אבל סודות הביטחון הכי הכי רגישים שלנו נחשפים כמעט מדי שבוע ל-12 פוליטיקאים בו זמנית, שלעיתים קרובות הם גם יריבים פוליטיים מרים שרוצים לגזור קופון תדמיתי זה על הגב של השני. אז היום ננסה להבין קודם כל איך עובד הקבינט, מה זה בכלל, האם הוא רק תפאורה להצגה שמתנהלת במקום אחר, האם לחברי הקבינט יש בכלל מושג על מה הם דנים, והאם לפוליטיקאים שיושבים שם יש את היכולת לערער על עמדות הצבא. אז איתנו היום נפתלי בנט, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני בקדנציה האחרונה, ממש בזמן האחרון הוא הוחלף על ידי רפי פרץ, ונשמע גם את אהוד ברק שישב כמעט 40 שנה ברציפות בקבינטים מדיניים-ביטחוניים. אז שלום נפתלי בנט.
שלום דפנה.
תכניס אותנו לרגע לחדר הקבינט.
יש כל מיני קבינטים. יש את הקבינט בשגרה, שהוא יכול להיות קבינט רק לעדכון על אינפורמציה, על תחום מסוים, מה קורה בטורקיה, או מה קורה בתחום ההצטיידות. יש קבינטים שמקבלים החלטה, שוב, בשגרה, איזושהי החלטה שמראש צריך לקבל על פעולה צבאית, או שוב, על הצטיידות, רכש משמעותי בהיקף גדול כמו צוללות, או כמו F-35. והדבר האחרון זה יש קבינט מלחמה, שזה קורה לעתים נדירות, כשיש...
על הנייר אמור גם להיות בעת שלום, לדבר על מסע ומתן מדיני, אבל עכשיו נכון. זה קצת פחות רלוונטי.
ופה את נוגעת אגב בנקודה מאוד מאוד חשובה, הקבינט הוא גם מדיני וגם ביטחוני, ואני יוצר בידול מאוד מאוד גדול, כי בפן הביטחוני, הייתי אומר בהכללה שאין פוליטיקה. לא נכנס פוליטיקה, כי אם עושים תקיפה מסוימת בסוריה או לא עושים תקיפה מסוימת בסוריה, זה נטו ביטחון. ברגע שמדברים על הפן המדיני, קרי מסע ומתן מול הפלסטינים,
אפילו מול חמאס.
או מול חמאס בעזה, אז פה נכנסים עוד שני שיקולים. כעובדה, אני לא עכשיו שופט לטוב ולרע, אחד זה השיקול האידיאולוגי, לאנשים שונים יש אידיאולוגיות שונות, אני יושב בקבינט, אני נגד מדינה פלסטינית, ויושב נניח צחי הנגבי כמשקיף, והוא בעד מדינה פלסטינית.
אז ליבני, לא משנה.
ליבני בקבינט הקודם, או לפיד, או whatever.
אבל רגע, עוד לפני זה, זה משהו כאילו תחוף, זה יש לך הרבה פעמים בלוז קבינט מדיני ביטחוני, זה משהו מתכנס פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם...
התדירות זה בערך בממוצע פעם בשבוע, יש תקופות שזה אינטנסיבי סביב משבר מסוים, או סביב שינוי מדיניות, או בוודאי במלחמה, זה יכול להיות גם פעמיים ביום.
ובדרך כלל זה דולף לתקשורת?
לא. אני חייב לומר שלקבינט יצא שם רע, ולא בצדק. 99% מהדברים לא דולפים. בדרך כלל, מה שדולף זה יותר קוריוזים, ומי רב עם מי, אבל...
מירי רגב ממלאת מקום
כן,
בקבינט.
כן, דברים בשוליים. צריך
אבל
לומר...
רגע, נכנסים לחדר, איך זה נראה? זה פוליטיקאים, יש גם אנשי מקצוע, כן, יש אנשי צבא, תמיד?
יש, תלוי בנושא, לפי הנושא יש את השרים שיושבים בשולחן הקבינט, ומסביב יושבים אנשי המקצוע, שזה יכול להיות אנשי מוסד, אנשי שבק, צהל, אם זה תחום שקשור לרכש אנשי אגף התקציבים.
אין פלאפונים.
אין פלאפונים, הכל, לא, אין אפילו באזור פלאפונים.
הראש שלי, אתה יודע איך הוא עובד, שאם אין טלפונים ואין תקשורת, אז גם יש הברזות. ככה אני מכירה את הכנסת ואת הפוליטיקאים.
זה נכון, אני אגיד לך ככה, יש, כל חבר קבינט מחליט כמה הוא רוצה להיות מעורב, כמה הוא רוצה להעמיק, אבל צריך להבין, בישראל הקבינט הביטחוני בעצם מורכב משרים פעילים. הייתי שר חינוך ושר כלכלה, אני אדם מאוד מאוד עסוק, אז החלוקה שאני בחרתי הייתה שבערך 10-15% מהזמן שלי השבועי מוקדש להעמקה בתחום הקבינט, והיתר זה שר חינוך. וגם
אתה
אז...
אתה אומר, יש להם תירוצים טובים לא לבוא.
כן, ויש
שרים... בדרך כלל כמה שרים יש לי לשולחן? לא 12.
לא, 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 לא. אני בכלל לא חושב שאמרת את המספר הזה, אבל אני חושב שיש אולי... אני זוכר פחות מזה. אולי עם משקיפים...
עד כמה שידוע לי, יש בקבינט 11 חברים ומשקיף אחד, 7 מהליכוד, 2 מכולנו, נציג עכשיו של ליכוד מפלגות הימין, זה היה נציג שלכם כמובן, ונציג של שס.
יכול להיות. אז באמת, אני יכול להגיד...
בדרך כלל גם אנשים קבועים, שר המשפטים, שר הביטחון, שר ביטחון פנים, כל הגורמים הרלוונטיים.
יש שרים שהם אקס-אופיצו מכוח תפקידם, ויש שרים שהם מתוך ההסכמה בתחילת הקדנציה. בסוף, פוליטיקאים זה יצור מורכב. אנחנו, כולנו, כל הפוליטיקאים, אנחנו גם עוסקים על, בטובת המדינה, אבל פוליטיקאים גם חושבים על, על הכוח הפוליטי ועל המשמעויות.
אבל כשאתה נכנס ואתה מדבר בקבינט, אתה חושב שאולי זה ידלוף לתקשורת, אולי זה ישמש נגדך, זה הרי קורה, אי אפשר להגיד, אתה אומר 99%, אבל אחוז אחד מפרנס אותנו יופי.
נכון, זאת בעיה. הבעיה שאת מציפה היא, היא בעיית אמת, ולכן הרוב המוחץ לא דולף, אבל אני כן יכול לומר שכבר... אמרתי דברים שאחר כך הדליפו ופגעו בי. כן,
מה של... למשל?
אם אני מביע עמדה מסוימת, נניח שאני סבור שצריך פתיחה אזרחית בעזה, ואז מישהו מוציא את זה ומצייר אותי במרכאות כ...
או שאתם תמכתם בהפסקת מבצע מסוים,
נכון,
או לא לצאת
נכון.
לפעילות
אז
קרקעית.
הדברים, או... נכון, ויש גם... לכן זה כל כך מסוכן, ההדלפות... הנזק שלהם הוא לא כל כך הנזק הישיר של המידע שמגיע לאויב, חוץ מבאמת אירוע אחד בצוק איתן, אירוע סופר חמור, אבל הנזק הוא שאסור שייכנס פוליטיקה, ואני חייב להגיד, בסך הכל ההתנהלות היא, את יודעת, אתה נכנס לחדר וכאילו מסיר את הגלימה הפוליטית, ויש איזה... רצינות שנכנסת.
אז ביקשנו לקבל גם פרספקטיבה היסטורית ממי שהיה עשרות שנים בקבינט, שהיה גם רמטכ"ל, גם שר ביטחון וגם ראש הממשלה, אהוד ברק, שהיה חבר קבינט מאז תחילת שנות ה-80, מ-1982, היה שם גם כראש אמן. ברק מרגיש שלאורך השנים הסודיות של הקבינט נשחקה משמעותית. זה לא משנה אם דולף אחוז או אחד או שניים או שלושה. אם יש דליפות, זה כבר משנה את כל האופי של הגוף הזה. וזה גם מה שיצר לאורך השנים פורומים אינטימיים יותר של שרים, שבהם מתקבלות החלטות מהמטבחות של גולדה, דרך השמינייה, השביעייה, השלישייה. בקדנציה האחרונה, אגב, ההחלטות האמיתיות התקבלו בציר שכלל לשני אנשים בלבד, את ראש הממשלה נתניהו ואת הרמטכ"ל, וזו גם אחת הסיבות שליברמן היה כל כך מתוסכל, מזכירה לכם שבסוף הוא גם פרש מהתפקיד הזה.
בזמנו הוא היה הפורום הכי אינטימי, הוא לא יצאה משם אף מילה. כתוצאה מזה אנשים הביאו שם דעתם האמיתית, הם לא חששו שיהיה בזה שימוש פוליטי אחר כך, מה שהם אמרו, והדיונים היו מאוד, הרבה יותר מעמיקים וטובים. אני חושב שהיום יש רק עוד פורום אחד שהסודיות שלו היא דומה למה שהיה אז בקבינט, זה הוועדות משנה של ועדת החוץ וביטחון, ועדת המשנה לענייני מודיעין, או דברים כאלה, ששם יושבים אפילו אנשים מהאופוזיציה ומהקואליציה, וראשי השירותי המודיעין או הביטחון מדווחים דברים אינטימיים ביותר, ושום דבר לא יוצא.
המשמעות היא שלאורך השנים נוצר עיוות. הקבינט הוא הגוף שמוסמך על פי חוק לקבל את ההחלטות המשמעותיות בתחום הביטחון, אבל למעשה הוא לא נחשף למידע כולו מחשש להדלפות, וההחלטות מגיעות לקבינט שהן כבר מבושלות למדי.
ב-2001-2009 עשינו דיוני קבינט, היה ידוע שחלק מזה ייצא, היה ידוע שאם יש מחלוקת גדולה היא תימרח על דפי העיתון, היה ידוע שצריך לקחת את זה בחשבון כבר, ולכן כבר לא כל דבר הביאו לקבינט, ולפעמים דברים היו מובאים לקבינט אפילו על ידי, בסוף ראש הממשלה הוא זה שקובע את סדר היום, ואת מה עולה לקבינט ומתי, היו מובאים תוך התחשבות בעובדה שזה הולך לצאת תוך כמה שעות יותר מאוחר, ואז אתה לפעמים עושה את זה סמוך מאוד לביצוע של הדבר עצמו. אז ברגע שהקבינט נהיה דולף, אז נולדים פורומים אחרים. אז יש התייעצויות אינטימיות של ראש ממשלה, עם שר הביטחון, עם שר החוץ. אצל ביבי בממשלה של 2009 היה דבר מוסד לא רע, לא פורמלי, שקראו לו שמינייה. הייתה קבוצה חלקית של חברי הקבינט, אבל זה אלה שהבינו או בגלל ניסיונם או בגלל התעמקות בנושא ביטחון, שאנשים כמו בוגי ואנוכי מתוקף תפקידנו, גם אלי ישי. אבל היה שם למשל דן מרידור ובני בגין, שהם שניהם לא אנשים ניסיון צבאי גדול, הם אנשים שהתעמקו הרבה מאוד בנושא הביטחון והגיעו להבנה עמוקה, להשפעה. כשהקבינט מתכנס הוא למעשה מוסמך לקבל החלטות כמו ממשלה, הוא למעשה מבחינה חוקית מוגדר כוועדת שרים, שהחלטתה היא כמו החלטת ממשלה, ואפשר לפרוס שם קצת יותר בפירוט, דברים יותר רגישים, אבל ברגע שראש אמ"ן למשל יודע שהדברים עלולים לצאת, אז הוא כבר מגן על המקורות שלו, על הדברים, ברגע שרמטכ"ל יודע שזה עלול לצאת, אז הוא מעדן את הדברים. שרים שהם חלק מהמערכת כבר חושבים על הקרדיט או על הבנגם שיהיה אחר כך אחרי הדברים שהם התפתחו.
אז יכול להיות שמה שמגיע לקבינט לדבר, זה כבר החלטה מבושלת, זה מה שבנט טוען.
במידה מסוימת אל הקבינט, גם בשגרה מובאים דברים שבדרך כלל נדונו קודם, הגיעו להסכמה מסוימת או להגדרה מדויקת של הנקודות המחלוקת. בדיונים מוקדמים, ראש הממשלה, שר הביטחון, לפעמים שר החוץ רלוונטי לזה יותר, וכמובן עם אנשי הדרג הביצועי, בעיקר אנשי הצבא, מוסד לפעמים, שבק.
שרגא ברוש, תעשיין ישראלי, נשיא התאחדות התעשיינים בישראל. אתה דיברת על זה גם בפינה הקודמת וברעיונות נוספים בתקשורת, שהדגש שאנחנו שמים כממשלה וגם ציבור הרחב על יוקר המחיה, קצת השכיח מאיתנו ערכים אחרים. מה הם אותם ערכים אחרים שאתה מרגיש שקצת נדחקו לפינה?
תראה, קודם כל ברמת מדינה אנחנו צריכים לזכור שאנחנו רוצים לפתח פה כלכלה עצמאית, שלא תלויה בחסדי העולם, לא אמברגו מצרפת ולא טוב לב של אמריקאים או של מישהו אחר. כדי שכל זה יוכל להתרחש, אנחנו חייבים להשקיע, ואנחנו משקיעים הרבה מאוד כספים במחקר, בפיתוח, בחדשנות, על יד זה השקעות הון גדולות, ומייצרים מפעלים ומקימים מפעלים שיהיו מסוגלים לספק לישראל את אותה עצמאות כלכלית שהיא הייתה תקווה של המנהיגים לפני 30-40 שנה, והיום הגענו לזה.
אז עצמאות כלכלית זה ערך שאפשר להתחבר ולהבין, אבל מה אתה אומר לאנשים שאומרים, תשמע, אולי זה חסר תועלת, אולי זה אנכרוניזם. היום אנחנו מתחרים נגד מפעלים בסין שמייצרים בזיל הזול, אולי זה כבר ערך שעבד עליו הקרח?
לא, זה לא שלא עבד עליו הקרח, אלא הוא הכרחי גם היום. כי נניח שאנחנו רוצים לקנות ביבוא, אז אנחנו צריכים דולרים. אם אנחנו לא נייצא, מאיפה יהיה לנו את הדולרים? אנחנו לא יכולים להדפיס דולרים בישראל. ולכן חייב להישמר האיזון הזה, שמצד אחד אנחנו מייצאים, ומצד שני אנחנו מייבאים. אז יש מוצרים שלא כדאי לייצר פה. יצאנו מתעשיית הטקסטיל מרובה, יצאנו מהרבה מאוד תעשיות, שאין לנו שם שום יתרון יחסי. אבל אנחנו משתדלים בתעשיות שישנם פה לפתח יתרונות יחסיים. כפי שאמרתי, זה יתרונות של טכנולוגיה, של עיצוב, של טעמים. ולכן את כל הדברים האלה, אתה רוצה לרכוש אותם, אתה צריך להיות מוכן לשלם עליהם טיפה יותר, אבל להיות בחזית הטכנולוגיה, וזו התעשייה הישראלית.
תכף נרחיב על מקומה של, באמת של הממשלה, לעודד ולפתח. בינתיים נאמר לכם המאזינים, כדי ללמוד עוד על תרומתה של התעשייה המקומית לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים. חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק. בפינה הבאה נרחיב ונדבר על תפקידה של ממשלת ישראל בעידוד של התעשייה.
אז הרבה דברים בכלל לא מגיעים לדיון רציני בקבינט, וזה כבר מוביל אותנו לבעיה לא פחות משמעותית. גם ברק וגם בנט חושבים שלפוליטיקאים קשה מאוד לאתגר את לובשי המדים בקבינט.
אני מנסה תמיד לעודד שיש עמדה מונוליטית של כולם, זאת אומרת, בשם מערכת הביטחון. אני תמיד מבקש, חבר'ה, אין בעיה, תגידו מה העמדה, אבל תציגו גם מה היו המחלוקות קודם. תנסו, תנו לנו קצת להבין מה היו המתחים שהובילו ועמדות לכאן או לכאן. עדיין כל סוגיית הצגת חלופות לדרך פעולה לוקה. גם היום, לפעמים מציגים חלופות, אבל הם פרופורמה.
אני יודעת שהרבה פעמים אומרים דברים כמו, אפשר לעשות כך וכך, אבל יהיו לזה 1,000 הרוגים.
נכון, נכון.
אפשר לעשות כך וכך, אבל יהיו לזה 2,000 הרוגים. ואז אתה אומר מלכתחילה, טוב.
כן, כן, את יודעת, זה כמו...
אם זה המצב, אז אתה נע באי נוחות בכיסא.
נכון, זה כמו איש מחירות שמציע 3 אפשרויות, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, וזה באמצע הגיוני. בדרך כלל זה המצב, אין עדיין מספיק איפכא מסתברא. ולכן אני, השאלה שאני מאוד אוהב לשאול, זה תציג לי את, איפה אולי אתה טועה, או הרבה שאלות למה ולהבין. כשאני הגעתי לקבינט, אין לי ניסיון מקבינטים קודמים, הייתה מעין אווירה, טוב, אם זה עמדת הצבא, אנחנו לא נתווכח עם הצבא, זה מעין נתון. ואני שולל את הגישה הזאת, אני בהחלט מעריך מאוד מאוד את גופי הביטחון של ישראל, אבל אני לא מקדש את עמדתם כאמת מוחלטת, הם גם טועים.
יש לצבא הרבה כוח בתהליך הזה, ושר הביטחון כשהוא מסוכם עם הצבא, יש הרבה השפעה, בין היתר כי אין מקור לעמדה מנומקת אחרת. אני חושב שזה בלט, אולי יותר מלחמת לבנון השנייה, מאשר במבצעים בעזה, אבל עלה יותר מפעם, גם בדיונים אחר כך בוועדת וינוגרד, די בלט שאנשים אמרו, אוקיי, אז מה היה אם היה לנו רעיון אחר? הרי יש פה שתי סתירות. אחד, לעולם הרעיון שעולה בדעתו של חבר קבינט או משהו, הוא לא מוצג, הוא לא מבוסס, אין מתחתיו תוכנית, לא בדקו אותו וצריך לקבל החלטה. ומצד שני, קשה להעלות הדעת מצב שבו שרשרת הפיקוד עוברת מהממשלה ישירות אל הרמטכ"ל באמצעות שר הביטחון. וקשה להעלות הדעת מצב ש... הצבא אומר, זה התוכנית הנכונה, ועכשיו הקבינט אומר לו, תעשה תוכנית אחרת.
בזמן אמת זה לא קורה.
הקבינט לוקח, בטח לא בזמן מלחמה, או בזמן מבצע גדול, אין אפשרות. הקבינט יכול להמליץ, להציע, לא לקבל את ההצעה של צהל. הוא לא יכול באמת להעמיד תוכנית אחרת. האלטרנטיבה שצהל או המוסד או השב"כ, כל אחד בתחומו ממליץ עליה, היא האלטרנטיבה שמקבלת המשקל. אפשר להגיד, אנחנו לא מקבלים אותה, קשה מאוד להגיד, יש לנו אלטרנטיבה אחרת שהיא יותר טובה.
לבנט יש גם הצעה משלו לפתרון.
הייתי עושה את הדברים הבאים, הייתי מצמיד, ממש מצמיד לכל שני שרים, דמות מטעם המלל וכולי, אבל זה יחסית בסדר. הייתי יוצר גוף בהגדרה שהוא איפכא מסתברא, שהוא לא כפוף לראש המלל,
אלא
הוא, כן, והוא בא ומציג עמדה נגדית, זה לא קיים. הייתי משחרר או מאפשר גישה הרבה יותר חלקה של שרים לגופי הביטחון בצורה בלתי אמצעית, פה יש פה לקונה.
כן, אז שירדת על השטח, נכון. בצוק איתן ספרת,
אני יכול לספר לך, היה נושא שבשנים האחרונות רציתי לצלול לתוכו, ורציתי פשוט לפגוש ולהתנהל כילד טוב שהולך לפי הפרוטוקול, ובגלל, יכול להיות שהיה מתח ביני לבין שר הביטחון, מתח פוליטי בכלל על עולם אחר, אז לא קיבלתי אישור.
לא יכול להיות.
אז לא קיבלתי אישור, ולכן אני יכול להגיד לך, אני מצהיר פה און רקורד, שגם בפעם הבאה, וגם בהווה, וגם בעתיד, כל עוד צינורות המידע הם לא באמת פתוחים כמו שצריך, אז אלינו, אז אני אמשיך לתקשר, ואנחנו במדינת ישראל, ולכל אחד יש חברים במוסד, ובשבק, ובצהל, ובפה ושם.
אז הבנו שהקבינט סובל מהדלפות, גם אם הן לא רבות, הן משפיעות על היכולת לקיים דיונים מעמיקים, וקשה מאוד להרער בו על עמדות הצבא. אבל דוח מבקר המדינה שעסק במבצע צוק איתן, הצביע על בעיה קשה נוספת, אולי הקשה ביותר, וכך נכתב בדוח. ממועד כינונו של הקבינט של הממשלה ה-33 ובמשך כשנה, הקבינט לא קיים דיונים לקביעת יעדים אסטרטגיים בנוגע לרצועת עזה. כאשר כבר קיים הקבינט דיון אסטרטגי, הוא בחן חלופות מוגבלות בלבד, שנגעו רק במדרגות חומרת הפעילות הצבאית, ולא בחלופה מדינית או במצב ההומניטרי הקשה ברצועה. התוצאה היא שצהל נדרש לקבוע לעצמו את היעדים, ולהכין תוכנית אופרטיבית שלא נגזרת מהיעדים של הדרג המדיני בנוגע לרצועת עזה, אלא מהיעדים שצהל קבע לעצמו. וזו כנראה הבעיה הגדולה ביותר של הקבינט. בגלל שיש בו פוליטיקאים משורה של מפלגות, הם מצליחים להסכים לכל היותר על צעדים טקטיים נקודתיים. הם לא מסוגלים להחליט לאן צריך לנווט את הספינה בתחום המדיני-ביטחוני, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון. ישראל בקיצור מתנהלת בלי תוכנית. כאן נחלקות הדעות. ברק חושב שנתניהו פשוט מעדיף שהציבור לא ידע מה באמת המדיניות שלו בתחומי הביטחון.
ראש הממשלה לא רוצה אסטרטגיה. ראש הממשלה לא רצה שתהיה אסטרטגיה בהרבה נושאים. למשל, השנים האחרונות, נושא ההסדר האזורי. איראן, לשים אותה בפינה, למנוע את הכוונות הגרעיניות. אוקחי לדוגמה את עזה. אנחנו תמיד שואלים מה לעשות עם עזה. עזה, בבית המבצעי, איך מחדשים את ההרתעה ונותנים איזה מכה מתוכננת על ידינו, זה עניין למטכ"ל, לשב"כ ולגורמי הביצוע ש... יכולים להמליץ לממשלה רגע הנכון ועל הצורה המדויקת. האחריות העיקרית של הממשלה ושל הקבינט היא מה לעשות בעזה כדי לשים טריז בין הפלסטינאים המסכנים שם לבין החמאס.
אז למה בסוף זה לא קורה?
ההצעות האלה שאת יכולה למצוא את הפירוט שלהם, תכף אני אסביר, הפירוט שלהם באתר של מפקדים למען ביטחון ישראל, אם תרצי, זה אלה שהיו קודם, הן דומות לחלוטין לאלה שעכשיו. נתניהו לא מביא אותם לקבינט, כי אם הוא יביא אותם לקבינט, צריכו לקבל החלטה. אם צריכו לקבל החלטה, יכול להיות שהחלטה תהיה שצריך לעשות את ההמלצות האלה. אם צריך לעשות או לא לעשות אותם, ואז יש אחריות מתועדת שלו. זאת אומרת, הוא סירב באופן קונקרטי לעשות, הוא לא רוצה להגיע לשם. כי הוא רוצה להחזיק את החמאס חי על אש קטנה כל הזמן, כי זה הדרך שלו להחליש את הרשות.
למה לא להגיד? זה התוכנית שלו.
כי הוא לא רוצה להגיד אותה, כי האסטרטגיה הזאת היא בעצם כיסוי ל... אסטרטגיה זוחלת, שאם הוא היה מציג אותה מפורש, יכול להיות שהעם היה דוחה אותה. בעצם סיפוח זוחל, לא להגיע אף פעם להסדר, להאשים את הפלסטינאים תמיד ואת העולם הערבי, ליצור מצב שיש לנו המלכים מבחוץ, איזה איום קיומי, אנחנו כל הזמן על סף השמדה.
בנט לא מסתכל על זה ככה. הוא חושב שהסיבה לכך שהקבינט לא הצליח להגיע לרובד הזה של קביעת מדיניות כוללת, נובעת מכך שלאורך הקדנציה, לשרי הקבינט לא היה את הידע הדרוש כדי לשלוט בנושאים שעל סדר היום. ודאי לא להתפנות לקביעת אסטרטגיה כוללת. בנט גם הוביל מהלך ששיפר את המצב, אבל הוא עדיין רחוק מלהיות מושלם.
למעשה נפל דבר בשנת 2015 או 16, אני יזמתי למעשה דרישה לשדרוג כולל של הקבינט. זה היה מה שנקרא משבר המזקץ, ואפילו איימתי... נאלצתי להציב אולטימטום, כי ראיתי שהתפקוד הוא לא טוב. בעקבות הדבר הזה הקימו ועדה שנקראת ועדת המדרור, והיא עשתה עבודה מאוד רצינית, הוציאה דוח, והדוח אומץ ומיושם. הדוח בעיקרון, לפי דעתי הוא גם פורסם, אני לא חושב שהוא סודי, הוא מדבר על על המחויבות של הקבינט לתת עדכונים לחברים, על הציפיות מהחברים.
אבל מה, הרגשת שאתה מגיע, יושב סביב השולחן ואתה לא יודע על מה מדובר?
כן, חד משמעית. הרבה פעמים עד אותו שינוי דרמטי שהיה בקבינט, אתה מגיע עם מידע מאוד מאוד בסיסי, עד רמה שלפעמים אתה עושה גוגל כדי ללמוד על, על, על משהו.
איפה הקור באיראן?
לא, אבל מה היתרונות וחסרונות של F-35? זה לא צריך להיות ככה.
אבל קודם כל, מי קובע את הסדר היום? הרי מה אחת הביקורות המרכזיות על הקבינט? שבסוף נתניהו הוא זה שמחליט מתי לזמן קבינט, באיזה נושא לזמן קבינט, וכשלא נוח לו, הוא מחליט לבד. אנחנו רואים את זה סביב הסבבים בעזה, שיכולים להיות כמה וכמה סבבים שהקבינט לא יכונס, ואז כשאתה יודע, אפילו זה מין תרגיל פוליטיקה, זה שרוצים לזרוק את האחריות, שנגיד לא נכנסים למבצע, או כן נכנסים למבצע, ורוצים פתאום שההחלטה תהיה קולקטיבית, וזה לא ייפול רק על הכתפיים של אדם אחד, אז אומרים, טוב, היום מתכנס הקבינט, והכתבים יודעים, ועומדים בחוץ, ומשדרים. זה כן סוג של טקס פוליטי בסוף. תקשורתי.
את צודקת שיש המון כוח למי שקובע את סדר היום. אגב, זה בכלל נכון בחיים. יש איזה סוד פוליטי, זה מי שקובע את סדר היום, יש לו המון כוח, וגם מי שמסכם. אני אוהב כשיש הסכם, למשל, להיות זה שרושם את ההסכם במו ידיי.
טוב, זה אומרים בעסקים, תהיה כן. ראשון להניח עסקה כן, על השולחן, כן, כן. משם נתקדם. לא,
אבל, ולכן באמת, זה אחד הבאגים, שעלו בוועדת המדרור, שאחת ההחלטות הכי גדולות שיש, זה מה חשוב, מה צריך להידון, זאת ההחלטה, once זה נידון, נדון...
ואתה יכול לבוא ולהגיד, אני נפתלי בנט רוצה שהיום נדון בנושא XY?
אז התשובה היא, כן, אבל וואלה, זה דורש הרבה התמדה, נחישות, כלומר, אתה לא יכול כל הזמן להיות הנודניק שמציף...
וגם לא חייבים מבחינה חוקית.
לא חייבים, אבל אז אתה כבר יכול להשתמש בכלים.
תקשורתיים, מנופים. תקשורתיים,
כן, כן.
בסדר, אבל לא בכל נושא ביטחוני נכון, אפשר להשתמש
נכון, ב... נכון, נכון, נכון.
אבל הרגשת שעושים עליכם את התמרונים האלה לעתים?
בוודאי.
הנה, עכשיו כולם ביחד יחליטו לא לצאת למבצע.
בוודאי, כן. בוודאי שיש רצון...
כמו פוליטיקאי מיומן יודע להשתמש
כן,
בזה.
כן, ואת יודעת מה, זה לא בלתי לגיטימי שראש ממשלה ירצה לחלוק אחריות על, על, על החלדות, על נושאים כבדי משקל. אבל אני רוצה להדגיש...
כן, אבל זה בעיקר, אתה יודע, זה לחלוק את האחריות כשיש משהו לא, לא פופולרי, ושגונבים נכון. את המסמכים מהמחסנים של איראן ועושים סיבת עיתונאים, לא ראיתי אתכם בתמונה קבוצתית, מה שנקרא.
זה נכון,
מתחבקים.
זה נכון. בוודאי ראש הממשלה...
שאלה אם לא עושים פה שימוש אולי...
תשמעי, הפוליטיקה וביטחון הם שזורים זה בזה. אי אפשר, מי שמדמה עולם טהור, חי בסרט.
סרט או לא, הקבינט המדיני-ביטחוני הוא זה שמחזיק את המפתחות לביטחון שלנו בשגרה ובעיקר בחירום, והוא כאמור סובל מהדלפות, ומכך שהפוליטיקאים מתקשים ואולי בכלל רוצים לקבוע מדיניות אל מול אנשי הצבא, שבסוף לא נבחרו כדי להכתיב את המדיניות המדינית והביטחונית של המדינה. אז לסיום ביקשתי מבנט ומברק להציע מנוע לפעולה, דרך שאולי תוכל לפתור קצת את הליקויים שמהם סובל הגוף הכל כך חשוב הזה.
ופה אני גם אגיד משהו לא פופולרי, אני בעד, יש את השרים ללא תיק, שר לעניין מודיעין ושר לעניינים אסטרטגיים ודברים כאלה שנוטים לזלזל בזה, אני בעד ואני אנמק למה. אני בעד שיש שר יהודי, אפילו שניים חכמים, אנשים כמו, לא יודע, יובל שטייניץ, או כמו צחי הנגבי, שאני לא דווקא מסכים איתם, אני וצחי חלוקה, אבל שאתה רוצה שהם פול טיים יעמיקו, כדי שיהיה בקרה אזרחית של פוליטיקאים, שאני רואה את זה כיתרון, על הגופים. למה? כי פוליטיקאים חושבים אחרת. לא רק לרעה.
אין פתרונות מושלמים, הרבה מאוד תלוי באיכות של אנשים, בפתיחות הנפשית שלהם, ובתודעה, תודעת השירות, עד כמה הם מרגישים, עם כל האנרגיה הפוליטית שתמיד גוררת לך להתרכז בך, עד כמה אתה מסוגל להתנתק מזה ולראות מה עומד באמת על הפרק, בסוף זה חיי אדם, בסוף זה עתיד של מדינה. תראי, יכול להיות ששינוי בשיטה הפוליטית, שאתה מקטינה את התלות של ראש הממשלה בכל מפלגה קטנה כל בוקר, בנוסח השיטה, נגיד, הגרמנית או הבריטית או הצרפתית, כל אחד מן שיטה אחרת, או שבסוף מביאה ליציבות שלטונית למשך כמה שנים, היינו משיגים קצת יותר בהירות.
אז יש לא מעט רעיונות טובים, ואולי זו גם המסקנה. מותר, צריך וחשוב לדון בקבינט ובאיך שהוא עובד. זה נכון שהתוכניות שעל השולחן שלו סודיות, אבל הדרך שהן מגיעות לשם ואיך מתקבלות ההחלטות, בהחלט צריכים להסיק את כולנו. אז אני מקווה שלפחות כאן בעושים פוליטיקה תרמנו את חלקנו. תודה רבה לאיתמר סוויסה, העורך שלנו שעבד שעות נוספות כדי להביא לכם את הפרק הזה, לדני תימור המנהל העסקי, ולרן לוי, העורך הראשי של רשת עושים היסטוריה. וכמובן, תודה לכם המאזינים שלנו. תמשיכו להפיץ, לדרג ולפרגן, ואנחנו ניפגש כמובן בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.